לכאורה הייתי אומר, אז אני מחליטה שאני משאירה את התאריך שלנו, ומשפחת הבן דוד, עם כל הכבוד, חפש דרך אחר. אבל אמא של אהרון לא עושה את זה. והיא מחליטה שהם אלה יהיו אלו שיוותרו. אבל אמא, למה? כי אני החלטתי. אבל אמא, סליחה, מה אני פרייר? זה... אני החלטתי. ואמא של אהרון שמה את האגו בצד, שמה את כביכול הכבוד המדומה הזה, של מה יגידו, איך יגידו, מה פרייר, לא פרייר, כל המילים האלה, ומחליטה, אנחנו נוותר. היא קובעת תאריך אחר, מוקדם הרבה יותר, והבר מצווה אכן מתרחשת, למעלה מחודש פלוס ומעלה, לפני התאריך שנבחר, כדי שלא יהיה אפילו קרוב, אתה יודע, שלא יגידו, הנה מה, לפני שבוע היינו בבר מצווה של משפחה כזאת, מה נבוא למשפחה, אז היא הרחיקה את זה עד כמה שהיא רק יכולה. והבר מצווה התנהלה בסדר מופתי, בשמחה עצומה, בקדושה וצהולה. בשבוע לאחר מכן, אותה אמא בדיוק, אותה אמא של אהרון חסון, נפטרה. 6 שנים היא סבלה במחלת הסרטן עולף על ישראל. אבל תראו מה זה. בורא עולם סידר ששני התאריכים יפלו אחד על השני. לתת לה את האפשרות לבחור, לבחור מה? האם התאי בבר מצווה של הבן של החולו, והיא לא ידעה את זה, אז היא הקדימה את התאריך כי היא החליטה, אני מבטרת, אני שמה את האגו בצד. והיא זכתה. וכל המשפחה זכתה לחגוג איתה. עם התמונות, עם ההתרגשות, להיות בבר מצווה של הבן שלה, בזכות הוויתור. סיים אהרון החמוד, הוא אומר, כיתום מגיל צעיר, תמיד ראיתי את השם איתי. הוא אומר שכל יתום צריך לדעת שהרי שלושה שותפים באדם, נכון? אבא ואמא והקדוש ברוך הוא, שלושה שותפים באדם. והוא כותב לי, כאשר מאבדים הורה אחד, אז רוכשים מתנה מיוחדת, כי השם משלים את המקום של ההורה, אז כביכול יש לך מנה כפולה, כביכול, של הקדוש ברוך הוא. יפה מאוד. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים, איך מפתחים באמת את האינטואיציה הזאת, את היכולת הפנימית להחליט נכון, בשלוף, מה שנקרא. אז א', קוראים את זה חוקיות ותרגול רב אמנו. דבר שני, צריך פידבק מיידי ורציף. שוב, זה נכון גם לגבי מורה הוראה, אם מישהו רוצה עכשיו ללמוד כיצד לפסוק, כיצד להחליט, אתה יודע, לפעמים באמת טהור, לא טהור, וכן הלאה, צריך לדעת לעשות שימוש. אז אם אתה תקבל פידבק מיידי ורציף, אתה יכול לפתח יכולת שהיא כמעט יכולת אל-חושית. מה זאת אומרת? הוא מביא דוגמה מבוררי אפרוחים. שוב בוררי אפרוחים. אז אני אגיד לכם, מן הסתם אתם מכירים את זה, אבל כל אוף שאתם אוכלים, לא משנה כנפיים, לא משנה פרגיות, לא משנה פולקלה, או משהו אחר, אתם אוכלים תרנגולת ולא תרנגול. ככה זה. למה? ככה. עכשיו, מה קורה? הרי, סליחה, מאיפה הגיעה התרנגולת הזאת? אני אגיד לכם, יש תרנגולות שמטילות ביצים על מנת לגדל אחרי זה אפרוחים. והסיכוי שיצא זכר או נקבה, בגדול, זה 50-50. אז מה עושים עם כל האפרוחים הזכרים? לא רוצה לצייר אתכם, כי... ואפילו קצת להגעיל אתכם, אבל כל האפרוחים הזכרים, כמעט עד האחרון שבהם, פשוט נזרקים, השם ירחם. היי, מה נגיד לכם? אנחנו לא פה בתנו לחיות לחיות, אבל זה מצמרר. קחו בחשבון, קרוב ל-20... 1,000 אפרוחים זכרים ביום מושמדים. אימאלה וכן הלאה. האם נהפוך להיות צמחונים בגלל זה? לא יודע. אבל בשנה שלמה, 7.5 מיליון אפרוחים זכרים, כל הבן האפרוח למגרסה ישליחו. אוקיי. מה זה קשור אלינו, הרב? אתה יכול להסביר לי מה אתה פה עושה לנו? מצפון! לא, רק אני אומר שאיך מצליחים למיין את האפרוחים? אופה, פה מגיע בעצם הנקודה שלנו. שימו לו טוב, דבר מאוד מעניין. הרי כל בעל לול, חבל לו על כל יום שהוא מפרנס אפרוח זכר שעתיד להיות מגרסה. נכון? נהדר. אבל אי אפשר להבחין בין זכר לנקבה בגיל קטן. צריך שקצת, אתה יודע, איזה פלומה של נוצות, משהו שהפרוח יתחיל לתת זהות. נו, אז כל יום כזה זה עוד אוכל, זה עוד חשמל, זה עוד יחס מתידי להפרוח שהוא מיותר, במקרה של הזכר. אז היפנים פיתחו שיטה ב-1924 למניינם, איך מצליחים להבחין בין הפרוחים זכרים לנקבות כבר ביום הראשון לחייהם. בדרך כלל זה היה בגיל 4 שבועות. ככה זה היה נהוג עד אז. 4 שבועות סתם גדל לפרוח. אז פשוט מאוד הם גידלו. גילו, זה מדענים, 3 מדענים יפנים, לא משנה השמות שלהם, זה לא רלוונטי, אבל 3 מדענים יפנים ישבו והגיעו למסקנה איך אפשר באמת לזהות אפרוח בין יומו, בסדר? אבל פה שימו לב טוב. הבעיה העיקרית היא שמדובר פה בסימנים כל כך עדינים, עד שכמעט אי אפשר לראות אותם בעין רגילה. אלא מה? זה בעצם איזושהי תחושת בטן. זאת אומרת, זה משהו כאילו על טבעי, אבל לא על טבעי, זה לא שיש לך איזה נחשן, כאילו מישהו מנחש. לא, זה יכולת שאפשר לפתח אותה. ואז מה שקרה זה כך. יש מומחה אחד למין אפרוחים, שהוא עומד מעליך, מריצים לך אפרוחים, ואתה מנסה בהתחלה באמת לנחש. זה זכר, זה נקבה. עכשיו, המומחה עומד מעליך ואומר לך, צדקת, לא צדקת, צדקת, לא צדקת. כך הוא אומר לך. ואז לאט לאט אתה מתחיל לפתח, שימו לב טוב, אחרי שאתה עושה את זה אלפי פעמים ביום. בהתחלה התלמיד טועה באמת במחצית מהמקרים, 50% אתה טועה. אבל אחרי חודש, שימו לב טוב, כמות הלא, זאת אומרת, טעית, יורדת לפחות מ-30%. ואחרי חודשיים, אם אתה מוכשר, אם אתה יפני מוכשר, אם אתה יהודי, עדיף שתלמד תורה, אבל אם אתה יפני מוכשר, אתה כבר לא שומע את המילה לא בכלל. שמעתם? עוד פעם, הבן אדם הזה, תקשיבו, הוא בורר אפרוחים בגיל של יום אחד, שבפועל אין לו זמן באמת לבדוק אם זה זכר או נקבה. זה איזשהו אינטואיציה פנימית, אבל לא סתם אינטואיציה כפוקס. אני מאמר, זה יצא לי ככה, יצא אחרת. לא, זה טכניקה שבעצם מישהו כן יודע איך עושה אותה, עושים אותה. אתה גם תלמד, חכה. והוא מתקן אותך, כן, לא, לא, כן, וכן הלאה. אחרי שאתה עושה את זה 2.5 חודשים, תקשיב, אתה נהיה מכונת ברירת אפרוחים, בלי טעות. אתה מגיע לדיוק, תקשיבו טוב, של 99.7% דיוק. תגיד לי, איך הם יודעים, הרב? אני אגיד לכם, הרי את הזכרים זורקים, ואת הנקבות משאירים, ושהן גדלות, לא גדלים, הגדלים כבר הלכו למגרסה, שהן גדלות, הם יכולים לראות, הם צדקו או לא צדקו, כי אם פתאום יש תרנגול, פשלה של החבר'ה. הם ממיינים קרוב ל-8,000 אפרוחים ביום, עם דיוק של קרוב ל-99.7%. זה לא נתפס. אבל שוב, מה זה הדבר הזה? פירוש דבר שלא רק שהם מתאמנים בזה שוב ושוב ושוב ושוב, יש גם גדול עומד על גביהם שמתקן אותם. בסדר? אז אם רוצים לפתח אינטואיציה, א', תרגול רב. דבר שני, פידבק מיידי ורציף. והדבר השלישי והאחרון, אתה צריך שיהיה מעליך מומחה הכי טוב שאתה יכול למצוא. כי כולם עושים טעויות. בפרשת השבוע שלנו, ויבואו האנשים על הנשים. מה זה דיבורים האלה? ויבואו האנשים על הנשים. מה הכוונה? אומר השפת אמת כך. זה בא לרמוז על מעלת בעלי התשובה. עכשיו בעלי התשובה יקירה זה כולנו. לא רק מי שהיה חילוני, אלא כל אחד שבעצם מעד, ובוא, אף אחד לא מקשיב עכשיו, אבל מי לא מועד, אה? מי? מי לא מועד? אין דבר כזה. כל אחד לפי דרגתו, אתה יודע, יהיה רצות שלא נעשה את זה בכלל. יהיה רצות שנמזער, יהיה רצות ששוב פעם, כמו הבדיקת הפרוחים האלה, או השחקני שחמט האלה, שנהיה כמו מכונות לעשיית טוב. שכאילו אוטומטית נבחר בטוב, לא שייך בכלל לבחור ברע. הרי אנשים שמתרגלים, סתם אפילו עזוב אותך תורה, לאכול בריא. אז אוטומטית הם בוחרים בטוב. בואו גם אנחנו נעשה את זה כל כך הרבה פעמים את הטוב. על זה נאמר מבחינתי, מצווה גוררת מצווה. הפעם שאתה עושה מצווה, תבין, אתה מעלה את הסיכוי שתעשה עוד מצווה גדול יותר. אבל, חס ושלום, עבירה, גוררת גם כן משהו, נכון? יופי. אז ויבואו האנשים על הנשים, עומר השפת אמת בשם אבא שלו, החידושי הרים, זקנו. אומר כך, שהאנשים הרי חטאו בעגל. הגברים חטאו בעגל. אבל הם נתעלו מעל הנשים שלא חטאו. נשים הצדקניות לא חטאו בחטא העגל. לכן אומר הפסוק, ויבואו האנשים על הנשים. הרי אנחנו יודעים שהמשכן בא לחפר על חטא העגל. אז בא לעודד את בעלי התשובה, תקשיב, גם אם נפלת, אם נפלתי, קמתי. בסדר? אז זה העבודה שלנו, ולכן צריך לקבל פידבק מהמומחה הטוב ביותר, שאתה יכול למצוא כדי להשתפר. ובואו ניקח אתכם לעולם נוסף, אחרון חביב, לפני שאנחנו נצלול לבחירות יותר משמעותיות. ניקח אתכם לעולם של פוקר. אוף, לא על פי תורה, אבל בואו נבין, יש משחק קלפים, נקרא פוקר. יש ישראלי בשם אלי עזרא. אלי עזרא, הבחור הזה, בחור שבשנות ה-80, שימש כנהג מונית באלסקה. שמעת? לא בברוקלין או בלונדון, כמו אתה יודע שאתה יכול להסתדר. אלסקה. טוב, אחרי שהוא היה שם כמה שנים, הוא החליט לטוס לווגאס, ללאס וגאס, ושם הוא החליט לקנות חנות. התחיל עם חנות קטנה לפיתוח תמונות. אבל כנראה שהייתה לו יוזמה, כמו שדיברנו לפני כן, צריך להיות בעל יוזמה. הוא קנה חנות לפיתוח תמונות במחיר מציאה, ולאט לאט החנות הפכה תוך כמה שנים לרשת חנויות, ואני אגיד לכם במספר של 27 חנות של הבן אדם. יפה, זה הפך את אל עזרא שלנו לאדם עשיר מאוד. אבל נפשו חשקה בפוקר. כל הכבוד לחנות פיתוח תמונות, כסף הוא עשה מספיק. הוא חשק להיות משחקן פוקר הטוב בעולם. עכשיו, כל הסיפורים האלה אמורים לחזק אותנו, לבחור בדרך שלנו, בסדר? אלו ואלו. בסדר, ללו רצים, ללו רצים. אבל תחשוב, תראה, כמו שהוא החליט שהוא מתביית על משהו חומרי, יהיה רצון שכל אחד מאיתנו יבחר משהו רוחני, משהו שיהפוך לעולם טוב יותר. תחשבו, בואו תהיו יצירתיים, אנחנו סטארט-אפ ניישן קוראים לנו, אנחנו ארץ של סטארט-אפיסטים. בואו נמצא את זה גם לרוחניות, לחסד, לתורה, לא יודע מה, תפתח איזה משהו, תמציא איזה רעיון. לא רק איזה גימיק, לא יודע מה, של הייטק, נו, אז עשית כסף, עשית אקזיט, חזק או ברוך, נו, מה ישך אחרי 120? טוב, עזוב, זה לא הנושא שלנו כרגע, אל עזרא שלנו החליט שהוא רוצה לשחק פוקר, אבל לא לשחק פוקר, הוא בעל יוזמה, אנחנו מדברים פה על יוזמאים, יוזמאים בעם, הוא החליט שהוא רוצה להיות אלוף עולם. טוב, יפה שהוא רוצה, אתה יודע, על זה למה חזק וברוך. אבל הוא לא סתם מדבר, הוא גם משקיע. ומה שהוא עושה זה כך. רוב שחקני הפוקר בדרך כלל מתחילים מלמטה. איך עושים את זה? קוראים את כל הספרים, לומדים את כל התיאוריות, טכניקות, משחקים, 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 ורק בסוף הולכים להיפגש עם המקצוענים. כי המשחק הזה זה על כסף, אז מתחילים דולרים ספורים, אחרי כמה שנים, אתה יודע, אתה מתחיל להגיע לעשרות אלפים, להפסיד ולהרוויח, אוקיי? אבל אל עזרא שלנו לא עשה שום דבר מהדרך הזאת. הוא, כמו שמכנה אותו פה, הדס תירה, מארזי הלבנון. הוא אדירי עולם, איך שהוא מכנה אותם. הוא הולך על כל הקופה. שימו לב את מה הוא עושה. הוא חדשן. הוא החליט כך. אני לא מתחיל מלמטה. אני פשוט מאוד, אין לי הרבה ניסיון בפוקר. כמה, הוא אומר, הייתי משחק עם נהגי מוניות באלסקה. אבל היה לי משהו שנקרא כסף. ועם הכסף הזה הוא החליט שהוא משקיע בלימוד, אבל לא סתם לימוד פוקר. הוא הגיע יום אחד לבד, למלון, זה קזינו מאוד ידוע בלאס וגאס, מלון שנקרא מיראז'. זה מלון שם יעזור של קזינוים. עכשיו, הם פתחו שם חדר פוקר חדש. והמלון פתח חדר פוקר חדש, הם הביאו איזה שני ענקי עולם בפוקר, אחד דייוויל ברונסון והשני את צ'יפ רייס, שני אלופי עולם תותחים בתחום הזה, ואתה יודע, אל עזרה בא אליהם, הישראלי שלנו. שתקשיב, הבן אדם, משחק בשכונה, מה שנקרא, בחובבני שבחובבני. הם קרישים. זה לא אתם שם קרישים, זה קרישים לבנים שטורפים כל אחד שמתקרב אליהם. והוא ביקש להצטרף למשחק. מה יהיה בסוף? האם הוא יפסיד? האם הוא ינצח? בואו נסכם את זה ב... הלוואי, ואחרי זה נראה. אורי דודי. הלוואי. זה כל אחד מאיתנו יבחר על מה הוא רוצה להתפלל. מה הבקשה שלו? ושיפתחו שער שמיים, בעזרת השם, 1:16 דקות עכשיו, יקיריי, לנסוע בזהירות, להיזהר בדרכים, תבשלו לשבת, הרי אני מבשל לכבוד שבת קודש, מסדר את הבית, לכבוד שבת קודש, עוזר לי אשתי! בעזרת השם.
מחכים, מצפים, מקווים ורוצים שיגיע כבר היום לאותם סיגולה ונראה גאולה ונזכה עוד בקרוב כל יהודי הלוואי שכבר יבוא אם נשכחך ירושלים תשכח ימיני הלוואי שמשיח יבוא הלוואי שנזכה ונראה מקרוב הלוואי אלוקי עד מתיים לירושלים נדע מלחמה, רק שלום ושלווה, ונשוב אל ארץ טובה. זה יקרה עוד מעט, עוד תפילה רק אחת, שתביא את הגאולה. כל יהודי בתוך ליבו יאמר, אחכה לו. הלוואי שכבר יבוא. אם נשכח תשכח ימיני הלוואי שמשיח יבוא הלוואי שנזכה ונראה בקרוב הלוואי אלוקי עד מתי לירושלים הלוואי שנשוב לציון הלוואי שכולנו נחזור למקום הלוואי בימי הלוואי לכל הדמעות הלוואי ירושלים הלוואי נעלה יחנה לרשם במירה בימינו אמן הלוואי ירושלים הלוואי
טוב, הלוואי. יקיריי, אני רוצה להגיד תודה רבה לאירועי אבולמן היקר, הטכנאי שלי פה, פינק אותי פה עם איזה משקה אנרגיה כזה. היום אני נראה עייף. או שאני צריך פה להתעורר, זהו, עכשיו זה פה הולך לטורים גבוהים. זהו, אחי, אקשן עכשיו על הצוף התוכנית, גז, 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 אוקיי. אז אני חוזר חזרה להתחלה. אנחנו בעצם בספרו של דסטי הירש של הרב ירוחם לייבוביץ' זצ"ל, במאמר שלו, חלק הביאורים, על ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו. למדנו על הדבר הזה של היוזמה, כמה חשוב יוזמה, וככה הגיעו כל מי שהגיע למשהו בחיים, הוא קורא לזה אדירי עולם, עשירים גדולים, ארזי הלבנון, בכל תחום, היה להם יוזמה, יקיריי, בער להם משהו מבפנים, אני הולך לעשות משהו גדול בעולם, אני יודע שכבר נמאס לי לפעמים, לפעמים אנחנו כוח, לפעמים אנחנו חלשים, הכל בלבולי מוח. פשוט לקום, להתעודד, להתרענן, להתחדש, ולפתוח דף חדש. כי לפעמים יש לך הזדמנויות ושלא תפספס אותן. ככה אומר פה לקראת סוף המאמר. אומר בעניין ויסתר משה פניו. אמרו במדרש, תכף אני חוזר לעזרא, אל תדאגו, חוזר להכל, הכל. אבל ויסתר משה פניו. רבי יהושע בן קורחה ורבי הושע, אחד מהם אומר, לא יפה עשה משה כשהסתיר את פניו. שוב אני מצטט מה שמביאים פה. לא יפה עשה משה כשהסתיר את פניו. שאילולי לא הסתיר פניו, גילה לו הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, היה מגלה לו הקדוש ברוך הוא, מה למעלה, מה למטה, מה שהיה ומה שעתיד להיות. שמעתם? מדברים פה בסנה, בשלב מסוים, ויסתר משה פניו. ובסוף כתוב, ביקש לראות, שנאמר, הראה נינה את כבודיך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, למשה, אני באתי להראות לך... ואתה הסתרת פניך. עכשיו אני אומר לך, כי לא איראני אדם וחי. כשביקשתי, לא ביקשת. אומר הרב לייבוביץ' זצ"ל, מבהיל מאוד העניין לקבל עונש כזה בשביל מה? כשביקשתי, לא ביקשת. הוא אומר, לולי חז"ל אמרו זאת, לא היינו יכולים לדמות דבר כזה. כי מחמת שהיה ירא מהביט אל האלוקים, אז סך הכל מה, 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 מה רוצים? אומר, איזה חיסרון כלשהו, משהו קצת, אבל בשאיפה, ביוזמה. מה הגדולה ההתעוררות מזה להתבונן עד כמה הכל תלוי במידת יוזמתו של האדם? וכי זה כל האדם, יקיריי, כך הוא מסיים את המאמר שלו, כי זה כל האדם לדעת שאנחנו חייבים עם יוזמה, יוזמה, יוזמה. לא משנה איפה אתה, לא משנה באיזה מצב את או אתה, יוזמה, יוזמה, יוזמה. אנחנו באנו פה, אנחנו עם ישראל. באנו פה להיות אור לגויים, באנו להיות עם, זו יצרתי, תהילתי, ספרו. באנו לקדש שם שמיים בעולם, באנו להפוך עולם לעולם טוב יותר, יקיריי. אין זמן, משיח צריך להגיע, כל אחד יתחיל בקטן, אם זה להעביר על המידות שלו ולא לריב, ולשים דברים בצד. להתפלל, לדעת שהכל לטובה, וכמובן שיש רגעים קשים יותר, קשים פחות, ואם אני כבר מדבר על זה, אז אמרתי לכם שאם יש לכם סיפור מעניין, מחזק וכדומה, שילחו אלינו, אתן לכם דוגמה של סיפור, למשל, מבין, כן, רבים שבאמת שלחו סיפור, יש הרבה מאוד סיפורים ששלחו, אבל אם אתם רוצים לשלוח כזה סיפור, אתן לכם את המייל עוד פעם, מייל של התוכנית שלנו, זה גם מייל, גם וואטסאפ כזה, שאתם יכולים לשלוח, עדיף לנו מייל, אבל אם אין לכם או אין לכם כוח לכתוב עכשיו, כל מיני תירוצים של תירוצים, אז תשלחו את זה לוואטסאפ, אבל עדיף לנו מייל. אז ככה, הוואטסאפ או המייל, זה מספר טלפון. והוא כך, A, זה עוד באנגלית הראשונה, 050-379-3379-strudelgmail.com בסדר? או הוואטסאפ, שזה אותו טלפון, כן? A, זה עוד באנגלית, 050, אז הוואטסאפ זה רק הטלפון, כן? בלי ה-A. עוד פעם, A, 050-379-3379-strudelgmail. קחו סיפור, אתם חוזרים לאל עזרה. מספר לנו מם. מם בסברודה, לפני 13 שנה. הוא נסע בהמלצת הרב פירר עם הבן שלו בן השש למישיגן. לעבור שם ניתוח. ניתוח משהו כלי דם. עכשיו גם אמא שלו, של האברך, הצטרפה אליו בגלל השפת האנגלית. הגיעו לזה חור, שחוץ משליחי חב"ד, שיהיו בריאים באמת צדיקים, אין שם שום יהודי דתי. איזה חבדניקים אלופים, אין, אין חור שלא נמצאים, איך באמת, תי. קיצור, אז הם נמצאים שם, חוץ מהם אין, אין יהודים דתיים. סכן, לאברך הצדיק הזה מגיע. הגיע בסוף חודש שבט. טוב, ברוך השם, הניתוח הצליח. אבל צריך אשפוז. צריך להישאר שם, אתה יודע, עד שהמצב ישתפר. אז מחכים עוד שבוע ועוד שבוע, וכבר היה ממש קשה, ומצב של הבן מדרדר ומשתפר, מדרדר ומשתפר, כל יום מחדש, אבל תקשיב, הם לבד, אין מניינים במניינים, שבת, תחשוב איזה הרגשה. וכבר אומר, אני רואה את חודש ניסן וחג הפסח באופק. הוא מתחיל לדאוג, זה כבר לא מצחיק מה שנקרא. בבוקר אחד אומר, תפילת שחרית, באמצע 18, הוא מתחיל להתפלל במילים שלו, אתה יודע, שמע קולנו כזה, נפתחים שערי הדמעות, כל מה שעבר עליו, והוא בוכה, ובוכה, ובוכה. בסוף הוא אומר, הרי כל מה שאתה עושה, אבא, לזה לטובה, אנחנו רק לא רואים את זה. אז הסיבה שאני עצוב, זה לא בגלל המצב, אלא בגלל זה שאני לא רואה שזה לטובה, זה הכל. אם הייתי רואה שזה לטובה, מה השאלה? אז בבקשה, אומר, בתפילת 18, כך שהוא לבד, אין מניין, אין כלום, הוא עם עצמו. בבקשה, בורא עולם, לא משנה מה יהיה, מתי חוזרים, רק תן לי סימן שזה לטובה. תן לי לראות שזה לטובה. וכך המשכתי להתפלל, ופתאום נכנסים אמא יחד עם הבן, בן החולה, לחדר שבו התפללתי, וכשסיימתי תפילת 18, הם פשוט בישרו שהרופא המנתח ביקר עכשיו את הבן, והודיע להם שהם משתחררים בו ביום. הבנתם? לפעמים אתה מרגיש, חלס, לא יכול יותר, לא יכול יותר, לא יכול יותר. חכה. נצל את זה לתפילה. נצלי את זה באמת לקרוא שמיים קצת. הוא מסיים משהו חמוד. הוא אומר, תאר לך, אתה מתקשר עכשיו לחנות פיצה. אתה חושב לחנות פיצה, מזמין פיצה. כשמגיע, מגיע הפיצה, אתה מתעצבן, אתה פותח את הקופסה, אתה רואה שמה, בוא נחתיכת בצק אפוי. אין גבינה צו... מה זה? בצק! אז מחכה, תהפוך את הקופסה, פתח אותה עוד פעם, עכשיו תראה פיצה חמודה. לפעמים אתה מסתכל הפוך פשוט, יקיריי. טוב, אז בוא נחזור חזרה לעזר שלנו. תקציר מהפרק הקודם, שיצטרף לנו עכשיו, אם אתה עדיין באוטו, אז ככה, אמרנו שאלי אלעזרה, בחור ישראלי, באמת היה באלסקה, הגיע ללס וגאס, קנה חנות, עכשיו 27 חנויות, נהיה מיליונר, אבל החלום שלו להיות אלוף פוקר. קח את זה לחיים שלך, אתה רוצה אלוף במשהו? אלוף בתורה, אלוף במשניות, אלוף בגמרה, אלוף בנח, תבחר מה שאתה רוצה. בואו תראה מה הוא עשה. הוא במקום להתחיל כמו כולם, לאט לאט מההתחלה, להתחלה, התחלה, ולא יודע לאן נגיע, הוא הלך על כל הקופה. תקשיב טוב, יש מלון בלס וגאס, נקרא מיראז', שם פתחו חדר פוקר חדש, ולספתח, לחנוכת החדר, הביאו שחקני פוקר עולמיים. עכשיו תבין, משחק פוקר זה לא סתם מה אכפת לי לנסות, זה עולה כסף הדברים האלה, מה שנקרא, זה מהמרים, זה על פי תורה לא כדאי כמובן, אבל זה מה שהם עושים, הם מהמרים. טוב, ישבו בשולחן פוקר שני קרישים, לוויתנים, לוויתני אורקה. האחד קוראים לו דייוויל ברונסון, לא משנה השם, אבל זה השמות, צ'יפ רייס, שני אלופי עולם. טוב, אל עזרא הישראלי מגיע, אהלן, אהלן וסהלן, אפשר לשחק איתכם? שהם היו בהלם. למה כאילו, תבסד, אנחנו טורפים אותך עכשיו, תבין, חבל עליך, אנחנו לא נשאיר לך קסקס. הם לא אמרו את זה, אבל כאילו, חבוד, שב. באותו לילה, אל עזרא שלנו הפסיד, תקשיבו טוב, $100,000 לחתן את הבן, אולי אפילו את הבת, כמעט, תלוי באיפה, תלוי איזה חתן, בכבוד, הפסיד בערב אחד, $100,000. הוא לא חזר הביתה בוכה, בדיכאון, משבר, לא? למחרת הוא חזר לשחק עם שניהם עוד פעם. והפעם, מה אתם אומרים, מה קרה? אני אגיד לכם, הוא הפסיד עוד 150 אלף. אבל שוב פעם, לא הלך להתבכיין, לא אמר אני פורש, אני באתי ללמוד. אני באתי להשתפר. אני רוצה, אני חוטף ביזיונות, אני חוטף צחוקים, צוחקים עליי, אין בעיה. אבל אני מתכחכך עם האלופים האלו, אתה מבין? אני משתכשך פה בידע, וככה לילה אחרי לילה הוא חזר, 5 פעמים בשבוע, להפסיד שוב ושוב ושוב, לאותו ברונסון ורייס ולאלופים אחרים שהצטרפו שם. הוא אומר, הפסדתי סכומי עתק. אבל גם היו לילות שהרווחתי. אופה, אתה קולט? גם אם יצר המפיל אותך מדי פעם, אתה מצליח להתגבר? יופי, יופי. הוא מתמקד בניצחונות שלו. מבחינתי הוא אומר, זה היה שכר לימוד, זה היה שכר לימוד. יחסית נמוך, הוא אומר, כדי ללמוד פוקר מהשחקנים הטובים בעולם. זה היה בית ספר שלי. הבנתם? הוא היה מוכן שיזרקו אותו ושהוא יחזור, שהוא יפסיד, לא אכפת לו ביזיונות, לא אכפת לו שיצחקו עליו, לא אכפת לו שהוא מפסיד. בוא נה, אני לא יודע, אולי איזה $1,000,000 כבר הפסיד הבן אדם. בסדר? אני מקריב. אבל ב-2004 למניינם, כאשר אלי אלעזרה שלנו עדיין שחקן אלמוני, החליט שהוא הפסיד מספיק. עכשיו הוא רוצה לא ללכת הביתה לקפל את הציוד, מה שנקרא. לא, 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 לא. הוא נרשם לטורניר אליפות העולם בפוקר. עכשיו, כל אחד שמגיע לתחרות, יש לו איזשהו תואר מסוים. לא יודע מה, כאילו, מה אתה, מי אתה, מאיזה קבוצה, איפה שיחקת. הוא הוצג שם כאיש עסקים. איש עסקים, הכוונה, אם מגדירים אותך ככה, אתה הפרייר שהולכים לנקנק אותך. זאת אומרת, אתה לא שחקן מקצועי, כנראה אתה בא להפסיד את הכסף שלך. טוב, ככה הוא התחיל. אבל באותה תחרות, באותו טורניר, הוא גרף יותר $1,000,000 וזכה במקום הראשון. ומאז הוא הוכיח את עצמו שוב ושוב ושוב. הרוויח $10,000,000 ממשחקים שונים. הוא אומר, מבחינה פיננסית, להפסיד לטובים ביותר, הייתה ההשקעה הכי טובה שעשיתי. אוקיי! אז קשור אלינו? קשור שאנחנו הולכים ללמוד מהטובים ביותר. לא בפוקר חס ושלום, ממש לא. בתורה, בירת שמיים, במורה הוראה, בקדושה, לא אכפת לי מה. לך תבחר תחום שאתה רוצה. לך תלמד מהטובים ביותר. מה הם עושים החבר'ה האלה? אני רוצה ללמוד מה ההצלחות שלהם, מה הכישלונות שלהם. אני אלמד ואני אגיע בעזרת השם למה שאני מסוגל להגיע. וזו העבודה שלנו, יקיריי. לא להתרגש מנפילות, לא להתרגש מכישלונות, ממש לא. הקדוש ברוך הוא רוצה את המאמץ שלנו, הקדוש ברוך הוא רוצה את ההשקעה שלנו, זה הסיבה שאבני שום ואבני מילואים, הם נמנו, כך אומר האורחיים הקדוש כידוע, אחרי כל י"א מינים שתרמו לבית למשכן. הוא אומר, למרות שהיה ראוי לסדרם קודם זהב הכסף, כי הם המעולים הם. אבל, הוא אומר, כיוון שהנשיאים הביאו אותם, והנשיאים הביאו אותם, הרי חזל מביאים, שאותם אבני שואה, אבני מילואים, העננים הביאו אותם, נכון? אז לא היה פה איזשהו הפסד בממון, לא היה פה מאמץ יתר, אז הקדוש ברוך הוא פחות מעריך, הקדוש ברוך הוא רוצה להעריך את המאמץ שלך, מאמץ של ויתור, של התגברות. אומר שהעננים היו מביאים את אבני השואם, ועל כן אומר, משולחן גבוה היו מביאים אותם, ללא תורח ויגיעה, וללא חסרון כיס. אז לכן הם באו אחרי כל הנדבות שמביאים מכיסם, ועל ידי תורח. שמעתם? הקדוש ברוך רוצה שנתחזק. חזק, חזק ונתחזק. ולכן יש בספר שמי שמואל. אז הוא מביא בשם אבא שלו, אבי מורימר. זה היה רבי אברהם בורשטיין מסוכצ'וב. הוא היה מייסד חסידות סוכטשוב, בעל עגלתל, אבני נזר, שהוא כותב כך, וזה צריך לחקוק על ליבנו, הוא כותב כך. הנה קדושת אבי האדמור זצל, אמר, שאם תהיה לאדם השתוקקות לעבודת השם יתברך. דיברנו על יוזמה? יופי. אם יש לאדם השתוקקות, תקשיב, אני רוצה להתקרב אליך, אבאלה. אני רוצה להצליח, אני רוצה להיות קודש קודשים, אני רוצה לקדש שם שמיים ברבים, אני רוצה זכות הרבים, אני רוצה להיות מורה הוראה, אני רוצה להיות תלמיד חכם. אם תהיה לאדם השתוקקות לעבודת השם, שימו לב תומה אומר, אז אי אפשר שיהיה בגיהנום. שמעת? לא דיברתי פה על לימוד תורה, לא דיברתי פה על תפילין, על שבת, על ברכות, כלום, על השתוקקות לעבודת השם. אומר הרב, אז אי אפשר, אי אפשר, שיהיה בגיהנום. ואם יהיה שם, הוא אומר, תראו איזה הבטחה עכשיו, ואם יהיה שם, הרב הוא, מי הרב? שבדבר התשוקה היא, תוציא אותו החוצה משם כחץ. וואי, איזה הבטחה, חבר'ה. אתה יודע, כל אלה שהם התרמות, אין הבטחה כזאת, אין הבטחה כזאת. נכון? אז בוא, אין הבטחה, אני לא מכיר כזו הבטחה, אבל אומר לך הרב השם ישמואל, זה פרשת כתיסא, פרשת שבוע שעבר, הוא כותב את זה ככה עוד פעם, שמי שתהיה לו השתוקקות, וזה תזכיר לעצמך, לא משנה איפה אתה נמצא, איפה נפלת, מה הגעת, מה, לא משנה מה. אי אפשר שיהיה בגיהנום, ואם יהיה שמה, ערב הוא, תקשיב, אני ערב לך, אומר לך הרב, אני ערב לך שבדבר התשוקה היא תוציא אותו החוצה, לא לאט לאט כמו צו, תרכב על חילזון שמה שתצא את הנשרף בגני גיהנום, לא, תוציא אותו החוצה משם כחץ. אז זוהי עבודה שונה, קיריי. עכשיו הגיע הזמן שנוכל לנסות להבין איך אפשר באמת לעשות בחירות נכונות וטובות בעזרת השם, גם לטווח הרחוק. אז אולי ניגע בחלומות? יאללה, חלומות. לא, יש הראל טל, נמשיך חדש. בואו נשמע את הראל טל. לולי השם. ואחרי זה ניקח את הדברים לעומק.
לולי השם, עזרת לי, כמעט שכנה דומה נפשי. לולי השם, עזרת לי, כמעט שכנה דומה נפשי. לולי השם 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 עזרת לי, כמעט שכנה דומה נפשי. לולי השם, לולי השם עזרת לי, כמעט שכנה דומה נפשי. לולי השם עזרת לי, כמעט שכנה דומה נפשי. לולי השם עזרת לי, כמעט שכנה. גלוי שאיל מלא אתה עוזר לי, אני לא יכול. בכל יום מחדש במסווה מחודש, הוא רוצה רק להפיל אותי לעומק שאול. אנא השם מושיע הנער החמנל נשמתי עמוק בפנים רוצה אותך ראה תואר ליבי עוד אלף ושי אתה תסבוני מבלתך אין מושיע ואושייני לולי אשר עזרת לי כמעט שכנה
טוב, לולי השם, אנחנו הגענו בעזרת השם לחלק האחרון של התוכנית. זהו, 1:40 יקיריי. להחזיק מעמד, מי שבדרכים, להתעורר. להתעורר. מי שבמטבח. כל הכבוד לכם, באמת כל הכבוד לכם. ככה לכבוד שבת קודש, איזה זכויות. תחשבי, אמא יקרה, כמה אוכל את מכינה ואוכלים את זה לכבוד שבת. איזה זכויות יש לך? אוכלים, נהנים, מתחזקים, בריאים. תחשבי, זה הכל זכויות שלך, בעין הרת, מאכילה, זה ממש ביקורים, ביקורים. הילדים שלך תלמידי חכמים, בעלך תלמיד חכם. אבל לא תלמיד, אני אומר לך, הוא תלמיד חכם, תפסיק עם השטויות האלה. מה, אנחנו לא מבינים מה זה, מה המעלה של עם ישראל, מה המעלה של לבשל לכבוד שבת, לנקות את הבית לכבוד שבת, כאילו קניות לכבוד שבת, כאילו תודה השם, אנחנו נהנים מהעולם הזה, ויש לזה מצווה. טוב, בוא ניגע עכשיו בהחלטות היותר ארוכות טווח. שימו לב טוב, נעשה את זה בקצרה, אין הרבה זמן, אבל למעשה אני אמרתי את זה בהשראה ימית, אבל זה ספר שקיבלתי בשם Decisive, זה ספר באנגלית שנקרא How to make better choices in life and work. איך אפשר לעשות בחירות טובות יותר בחיים, בעבודה, לא משנה, שני אחים, הייז, והם בעצם, המטרה של הרעיון פה, לשפר את ההסתברות, איך מחליטים החלטות גדולות, כי סך הכל זה לא החלטות קטנות, זה לא לברור אפרוחים, אתה מבין? וזה קורה גם בתדירות נמוכה. לא שאתה יכול להתאמן בזה, מתי אתה בוחר אם להישאר בכולל או לעזוב, או עם מי להתחתן, או איפה לגור. תמיד זה גם אין להם פידבק, אתה לא יכול לדעת אם בחרת באלף, האם עשית דבר טוב או לא טוב, כי מי יודע אולי אם אתה בוחר בבית היה יותר גרוע, אני לא יודע. טוב, אז בקיצור, בואו נראה איך עושים את זה. למעשה יש כמה דברים חשובים. אלף, דבר שאני צריך להרחיב את האופציות, מה הכוונה? כשאנחנו עומדים בפני איזושהי בחירה, הרבה פעמים אנשים שמים מולם רק שתי אופציות. או להישאר בכולל, או לעזוב. בסדר? או לעזוב את העבודה הזאת, או להישאר בעבודה הזאת. אז בראש ובראשונה, כאשר יש לכם שתי אופציות, אני מבקש מכם, נא להרחיב את האופציות האלה. מה הכוונה? תנסו להיות קצת יצירתיים. לא שחור לבן. או שאני עוזב את הישיבה, או שאני הולך ל, לא יודע מה, לעבוד בבסטה. מה קשור? אפשר, אתה יודע, בוא נראה איך אפשר אולי לשלב. בוא ננסה לראות איך אפשר למצוא גוונים של אפור, מה שנקרא. זאת אומרת, במקום לעזוב את הכולל לגמרי ולכת לעבוד, אז בוא נעשה חצי-חצי, אתה מבין? בוא ננסה, אתה יודע מה? תיקח דוגמה אחרת של, 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 של דרך. תמחק אופציה אחת. אין אופציה. תנסה לחשוב אם לא היה לך אופציה של לעזוב את הכולל. מה היית עושה אז? אז בוא ננסה לחשוב, אוקיי, אני נשאר בכולל, ואני כותב ספר. נמאס, הרב, משמע לי קצת בכולל. אני אומר לך את זה עכשיו מאוחר, אף לא שומע, משמע לי בכולל. אין בעיה. אז אתה חושב לצאת לעבוד? מה קשור? אם יש לך בעיה כלכלית, זה משהו אחר. אבל אם סתם נמאס לך, אז בוא נחשוב, אין אופציה. אתה תקוע בכולל הזה, מאסר עולם, חס ושלום, כן? אבל כביכול, לטובה. מה היית עושה אז? אז אולי אתה מחליט שאתה מלמד מישהו, או שאולי אתה מחליף חומר לימוד, או לפחות עושה חלק מהזמן ללמוד משהו שאתה מאוד מעניין אותך, אולי אתה עושה דף היומי. יודע מה? תלמד שני דפים ביום. שני דפים ביום. תעשה שני דפים ביום, תקשיב, 3.5 שנים, תמצאים את השס. בוא, תעשה לך, תגמד את זה בבקיאות, במינימום, שבמינימום, אבל תתקדם. אני לא יודע מה, אני רק אומר לך, אל תסגור לעצמכם את האופציה לרק שתי אופציות. או ככה, או ככה. בוא נחשוב, אם היינו יכולים להרחיב את האופציות, או לצבוע אותן קצת באפור, זה עדיף, מה שנקרא, לראות קצת יותר אופציות ממה שיש. נקודה ראשונה. נקודה שנייה. תראו, אחת הבעיות שלנו זה שרגשות קצרות טווח קצת מתאים לנו את ההחלטות. מה זאת אומרת רגשות קצרות טווח? נגיד אם לא טוב לי במקום מסוים, אז אני רוצה רק לברוח. כאילו, כי לא טוב לי עכשיו. אני מתלבט אם לגייס עובד או לא, לפטר עובד או לא. אז פה יש לנו דבר שנקרא עיקרון ה-10-10-10. שימו לב טוב. אם אתם מתלבטים משהו, אתם רוצים לעשות או לא לעשות, אז מה זה עיקרון ה-10-10-10? פירוש דבר ככה. תנסו לדמיין איך תרגישו בעוד 10 דקות, ואחרי זה איך תרגישו בעוד 10 חודשים, ובעוד 10 שנים. בסדר? זאת אומרת, סתם דוגמה שמביאים שבספר, אתה מתלבט אם לפטר עובד או לא. אז כמובן שבעשר דקות הקרובות אתה תרגיש לא נעים. אבל בעוד 10 חודשים, בסדר, אתה יודע, אני ארגיש פחות. עוד 10 שנים, אני לא אזכור את זה בכלל, ואתה יודע מה? אפילו אולי נשמח, כי המקום עבדה, הגעתי לביצועים יותר טובים. אני לא יודע, אני רק אומר לכם, תנסו לחשוב. תקחו איזה פרספקטיבה יותר נכונה. זה גם לדברים אחרים. אתה עכשיו לא בא לך להישאר בישיבה. אז בעשר דקות הקרובות, נכון, לא נעים לך. אבל עוד 10 חודשים, אתה תשמח שנשארת, כי אתה תקבל שידוך יותר טוב, ואתה סך הכל, נו, תצא החוצה, מה? לעבוד, יהיה לך כל החיים תרצה לעבוד. באמת, יהיה לך את כל החיים לעבוד. להיות בישיבה, לא הולך את כל החיים. זה הזדמנות עכשיו, אחרי שאתה בחור צעיר, אתה יכול. אז אתה תראה שבעוד 10 שנים אתה בכלל, תוכל לספר לילדים שלך, לאבא היה קשה, ולא עזבתי, ותלמדו ממני, ופקה פקה וכן הלאה. זאת אומרת, לצורך העניין, תעשו את העיקרון של ה-10, 10, 10, לנסות לראות איך אני יכול לעשות את זה בצורה נכונה. דבר נוסף, עשו את זה חברי הנהלת אינטל. חברי הנהלת אינטל, היה להם איזשהו פרויקט שהם עשו, ואתה יודע, לפעמים שאתה בפרויקט מסוים, ואתה רץ איתו הרבה מאוד זמן, קשה לך להפסיק אותו. אבל הם אמרו כך, מה היה קורה אם כולנו היינו מתפטרים, והיו מגיעים אנשים חדשים, היורשים שלנו. מה הם היו עושים במקומנו? שימו לב טוב, מה היה קורה אם אנחנו היינו יוצאים מהתמונה, והיורשים שלנו היו נכנסים במקומנו? מה הם היו עושים אחרת? ובואו נעשה את זה. הבנתם? יפה מאוד. דבר נוסף, תעשו לכם תזכורת בטלפון. תזכורת שתשאל אתכם, האם מה שאתם עושים עכשיו, זה הניצול הטוב ביותר של הזמן שלכם? אני זוכר קצת מצפון עכשיו, גם לי. אבל האם מה שאנחנו עושים כעת, ולא משנה איפה, האם זה הניצול הטוב ביותר של הזמן שלנו? ופה הנקודה האחרונה. זה... בואו נגדיר את זה, תרדו לפרטים הקטנים. תראו, אנחנו יודעים שבפרשת השבוע, הנשיאים... כותבים אותם הנשיאם, נכון? הנשיאים שמביאים את בני החושב, בני המילואים, הם נכתבים ללא האות יוד. מה קרה? מה קרה? אז חזל אומרים שהם בעצם התמהמהו עם הבאת התרומה לבית המשכן. יש אומרים שהם פשוט התכוונו שכל עם ישראל יביא, ובוא נראה מה נשאר, ואז אנחנו נביא. אבל לפי דרגתה, אומר רשי, לפי שנתעצלו, נחסרה אות משמם. לא להתמהמה מצד אחד, ולא רק שלא להתמהמה, לא לזלזל בדברים קטנים אפילו. מה הכוונה? ראיתי דבר מאוד מעניין. יש להקה בשם ון היילן. אל תבדקו, לא משנה, אני אומר לכם, זה להקת רוק, לא שאנחנו שומעים את הדברים האלה, אבל יש להקת רוק ון היילן, שהם היו דורשים, שימו לב טוב, מכל מארגן הופעה שלהם, לדאוג. בנוסף לכל, אתה יודע, הוראות, סידור הבמה, הגברה, תאורה, סעות, לינה, הם גם דרשו שבחדר המלון של חברי הלהקה תהיה קערה גדולה של סוכריות M&M's. יש כזו, כאלה סוכריות קטנות, כאלה צבעוניות. הם רוצים שיהיה, זה היה כתוב בחוזה, אתם יודעים, יש סעיפים של החוזה, סעיפים על גבי סעיפים, סעיפים על גבי סעיפים. אחד הסעיפים, צידי סעיף 39, כתוב כך, אנחנו רוצים שבחדרים שלנו במלון יהיו קערות עם סוכריות M&M's כאלה, אבל אסור שיהיה שם סוכריות בצבע חום. כל הצבעים רלוונטיים, ואני אומר לכם, אם ראיתם את הסוכריות האלה, אני לא יודע אם קשרות, אבל הסוכריות האלה הם כל מיני צבעים. אסור שיהיה צבע חום. עכשיו, בהתחלה אנשים חשבו, שוגעים, אני אומר לך, גויים משועממים, נו באמת. אבל בסופו של דבר, מצאו שיש היגיון בשיגעון. מה הכוונה? שימו לב טוב. מאחורי ארגון של במה, הופעה, זה דורש, חביבי, זה דורש הקפדה על פרטים קטנים, פרטי פרטים של הלהקה עצמה, אין לה זמן לבדוק הרבה פעמים. הם מגיעים בטיסה, הם מגיעים מאיזשהו ממקום רחוק, והם מגיעים תכלס להופעה. ממילא, הם רצו לבדוק, שימו לב טוב, האם המארגנים יורדים לפרטים הקטנים או לא? וממילא, אם הם יגיעו למלון, והם יראו שם סוכרות M&M's כאלה, אבל יהיו שם חומות, הם יבינו דבר אחד מאוד פשוט. המארגנים האלה, הם לא קראו עד הסוף את כל מה שכתבנו להם. ממילא, אם לא קראו עד הסוף מה שכתבנו להם, אז עזוב את הסוכרות החומות. זה רק היה מה שנקרא פיתיון. אז כנראה שעוד דברים הם לא שמו לב, והם לא בדקו, והם לא הכינו כמו שצריך, אז לפעמים בגלל דבר כזה הם היו מבטלים הופעה, או מה שבטוח, הם לא היו מגיעים פעם הבאה למי שירגן את ההופעה הזאת. לדעת לא לזלזל בפרטים קטנים, לדעת לא לדחות דברים, לדעת שהיום אם בקולו תשמעו. ויקיריי, זה העבודה שלנו. לכן אני רוצה לסכם את דברנו, שאם אנחנו רוצים בעזרת השם, הפרשה של החודש, החודש הזה לכם ראש חודשים, כולנו רוצים להתחזק. דיברנו היום על היוזמה האדירה שהייתה באלה שבנו את המשכן, הם לא למדו את זה בשום מלמד, לא למדו את זה בשום בית ספר, אבל הם החליטו, אנחנו נעשה את זה. משה רבנו, תגיד מה ואנחנו נעשה בעזרת השם. וכך הם עשו. וככה הם הצליחו, וזו העבודה של כל אחד מאיתנו, להתחזק ויגבה ליבו בדרכי השם. וכל מיני ניסיונות שיש לנו, כל מיני נפילות שיש לנו, אנחנו מרימים את עצמנו, מרימים, פותחים דף חדש, עוד מעט יוצאים מצרים, יקיריי, יוצאים מצרים. מי יודע, אולי בניסן הזה, ניסן נגאל וניסן עתידים לגאל, הרי אנו מוכנים וזמנים, אנחנו במוצאי שביעית, יאללה, קדוש ברוך הוא, אנחנו מוכנים! בסדר? אבל אולי זה גם תלוי במעשים שלנו מעבר למוכני, אתה יודע, מוכנים זה יפה, אבל אולי כל ה... איך קוראים לזה? המהפכה המשפטית הזאת, הרפורמה המשפטית, אולי זה יצר הרע אחד גדול לעורר, אתה יודע, אהבת חינם בזאת השם. לעורר אהבת חינם. אז אנחנו צריכים להתחזק, כי אחינו הפחות מבינים או דתיים, אתה יודע, שהם עדיין לא דתיים פשוט, הם לא יודעים וכואב להם, אז שאנחנו נתחזק באהבת חינם, שאנחנו נתחזק בהסבר פניך לתייר, מה שנקרא, שאנחנו נתנהג כמו שצריך, ויהי רצון שלא יהיו כל מיני דברים, אתה רואה שיש כבר איזשהו ארגון טרור חדש, איך קוראים לזה, שומרי הגליל, מגג הגליל, כל מיני דברים כאלה, בסוריה, והם מתכננים פיגועים, ובג'נין, והעריות האלה, וזה, ורמדאן עוד מעט, אנחנו לא יודעים מה הולך להיות. מה שבטוח הוא שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אבל הקדוש ברוך הוא גם רוצה מאיתנו, כל אחד מאיתנו אומר את זה לעצמי להתחזק, לעשות צעד אחד של חיזוק. משהו קטן אפילו. יותר תורה, יותר תפילה, יותר בין אדם לחברו, יותר כל אחד מאיתנו שיחשוב מה הוא יכול להתחזק. ואם יש לכם סיפור שיכול לחזק, והייתם רוצים לשלוח לנו, אז אני אתן לכם פעם אחרונה להיום את המייל שלנו, או המספר וואטסאפ כזה, שגם זה אותו מספר, המייל זה אותו מספר של וואטסאפ. אז במידה ואתם רוצים לשלוח לנו סיפור מחזק, אבל אני מדגיש שקרה לכם, או מישהו שאתם ממש מכירים אישית, שלא יהיה סיפורים כאלה שעברו ידיים, ראיתי את זה בזה אלון שבת, זה יפה מאוד, אבל לא בשבילנו. אנחנו מעדיפים משהו מאוד מאוד מדויק, אם אתם לא רוצים להזכיר את שמכם, אז לא, ואני גם אגיד עכשיו שסליחה שלא הקראנו את כל הסיפורים ששלחו לנו בהשראה יומית עד עכשיו. אנחנו בעזרת השם, יש לנו גם שבוע הבא, ויש לנו גם במהלך השבוע השראה יומית, ומשתדלים את כל הסיפורים שמערכת שולחת אלינו, כן לספר. אז מי שרוצה, או רוצה, לשתף אותנו בסיפור שקרה להם. מה שיכול לחזק את עם ישראל, אם זה השגחה פרטית, אם זה נפלתי קמתי, אם זה ניסיונות שהיו לכם, תכתבו, תתארו, תרגישו חופשי. המייל שלנו זה כך, A, זו אותה בראשונה באנגלית, 050-379-3379 שטרודל, כן, gmail.com, בסדר, תודה שזכרת לי. אז עוד פעם, זה גם המייל, כן? אז עוד פעם, A 050-379-3379 3379@gmail.com. אני רוצה להודות לאוריה וולמן שלנו, גם שפינק אותי פה עם המשקה פה של האנרגיה, גם לכם שהקשבתם לנו, גם לכל עם ישראל, בעזרת השם, שנזכה לשבת שלום, נזכה בעזרת השם להתחזק בשבת הזאת, שהשם ישמור על כל עם ישראל, קחו לעצמכם משהו של יוזמה, משהו של יוזמה שאתם מחליטים, אתה יודע מה? אפילו לשבוע, לשבוע אני מתחזק במשהו, שבוע אחד אני משתפר במשהו, ואם לא אפילו שבוע שלם, אז מעט עוד אוכל הרבה מן החושך, אפילו פעם אחת שנתחזק. יהיה רצון שזה ישפיע, ואדם עושה מצווה, מטה את עצמו, ואת כל עם ישראל, ואת כל העולם כולו, לקו זכות. אז נסיים עם שיר שאוריה וולמן מאוד אוהב, של נתי לוין, של... תקרא לו. יאללה, שיהיה לכם שבת שלום, ונתראה משתמע. תוכנית הבאה, כל טוב ולילה טוב.
שנים שלא צעקת מבפנים את כל הבעיות בצד תשים ותקרא לו, קרא לו ותדמה לו ולא תמיד תוכל את זה לראות תמיד יש עליות וירידות רק תקרא לו, קרא לו תצפה לו תמיד אתה חזק רוצה ללחום עכשיו אתה עוצר רוצה לנשום לאסוף כוחות למחר ומה שהתכוונת באמת לקחת ורצית רק לתת הוא יבין ללב שלך כבר רק תקרא לו, קרא לו תצפה לו באמת אצלו תמיד הכל אפשר תקרא לו, קרא לו, תספר לו הוא אוהב אותך אוהב ימים שכחת את הטוב לזכור תפסיק את זה בלב תמיד לשמור ותקרא לו, קרא לו ותדמה לו כי גם אם היום בחוץ נגמר אז בוא תביט על מה שעוד נשאר ותשיר לו, שיר לו ותודה לו תמיד אתה חזק רוצה ללחום עכשיו אתה רוצה, רוצה לנשום לסוף כוחות מחר ומה שהתכוונת באמת לקחת ורצית רק לתת הוא יבין ללב שלך כבר תמיד תהיה בדרך גם אם היום בערך הכל ברור לך מבפנים תמיד יהיה לך עוד כוח הלב רוצה לפרוח תבין תקרא לו, קרא לו, תצפה לו באמת, אצלו תמיד הכל אפשר ותקרא